שבת דף ממבב, מתחילים בעזרת השם, 16 שורות מלמעלה. אמר רבי יהושע בן לוי, מספר, פעם אחת הלך רבי למקום, מקום לא כל כך מוכר, ששמו דיוספרה. רבי הגיע למקום, שאלו אותו, כבוד הרב, יש לנו כאן מנורה קטנה, אבל היא דמוי כנראה של המקורי. המנורה המקורית הייתה עשויה מפרקים, דהיינו חלקים חלקים, והיה אפשר להרכיב אותו ולפרק אותו. כשהיו מרכיבים אותו, היו ממש בונים אותו. כשמפרקים אותו, זה היה ממש אולי בשביל לאחסן או דברים כאלה, אבל זה היה ממש... כך היו בונים אותו, זאת אומרת, זה לא היה כלי שנפתח ונסגר תמיד. כשהיו בונים אותו, זה היה נבנה ממש, זה היה ממש נקרא בניין כלי, מכה בפטיש, כמו שהריטב"א מגדיר את זה. זאת אומרת, כאילו זה גמר המלאכה, כשהיו מרכיבים את המנורה, זה היה גמר מלאכה. אבל המנורה שעליה שאלו את רבי, האם מותר לטלטל אותה בשבת או לא, לא היה על המנורה המקורית, שזה ודאי אסור לטלטל, אלא על המנורה הדמוי, זה היה מן חריצים כאלה, שזה היה נראה כאילו זה המנורה עם החלקים חלקים. והוא הורה, הורה. עכשיו, רבי יהושע בן לוי מספר את הסיפור, הוא מביא כאן מספר מילים, וישנם שתי אפשרויות לבאר את המילים שהוא אמר. הוא אמר ככה. רבי שאלו אותו, והורה במנורה כרבי שמעון בנר. ארבע מילים. במנורה כרבי שמעון בנר. עכשיו ישנם שתי אפשרויות להסביר מה מתכוון רבי יהושע בן לוי, מה הורה רבי. היא באה אליו, בני הישיבה כשהם שמעו את הפסק, את ההוראה הזאת, הם הסתפקו מה בדיוק הכוונה. אפשרות ראשונה, הורה במנורה, מה ההוראה שהוא הורה? כרבי שמעון בנר, כמו מה שרבי שמעון הורה הלכה לעניין כלי שבו מדליקים נר, שהשם של הכלי זה גם כן נר. מה הורה רבי שמעון בנר? להתירה, כמו שרבי שמעון מתיר לקחת נר, דיינו כלי חרס שבו שמים שמן ופטילה ומדליקים את הלהבה, את הכלי חרס הזה רבי שמעון מתיר לטלטל בשבת, גם כשהוא מאוס והוא מיועד רק לנר, אותו דבר גם התיר רבי לטלטל את המנורה, את המנורה שעליה שאלו אותו. זאת אפשרות אחת. עוד דילמה, אפשרות אחרת לבאר את ההוראה, מה שהורה רבי, שהיו כאן למעשה שתי הוראות. הוראה במנורה. רבי שאלו אותו מה הדין לגבי אותה מנורה שדיברנו עליה, אמר אותה מנורה לאיסורה, אסור לטלטל אותה. למה? אם יבוא לטלטל את המנורה הזאת, יבוא גם לטלטל מנורה שהיא עשויה פרקים פרקים, ממש חלקים חלקים, והיא ממש אסורה, כי חוששים שמה יבואו עכשיו לתקן אותה מתי שהיא תהיה מפורקת. אז לכן אסרו, גזרו ואסרו גם מנורה שהיא דמוי של המנורה של פרקים. זה הוראה ראשונה. הוראה שנייה, וכרבי שמעון, הוראה בנר להתירה. כשכמו שרבי שמעון מורה לגבי נר ישן, שהוא לא הופך להיות מוקצה למרות שהוא מאוס, היה בו שמן והדליקו בו שמן, ויש בו עכשיו גחלים והכל, זה לא משתמשים בו לשאר דברים של היתר. בכל זאת רבי שמעון מתיר לטלטל את הכלי הזה של החרס שמדליקים בו נר, ולגבי נר הוא באמת התיר. זאת אומרת, הגיעו לשאול אותו כנראה עם שתי שאלות. הוא הורה הוראה אחת לעניין מנורה, הוא אמר זה אסור, זה מוקצה, והוראה שנייה לעניין אותו נר מחרס, שהוא מאוס, פה הוא הורה להיתר כמו רבי שמעון. זאת אפשרות שנייה. אומרת הגמרא תיקו, אין לנו שום דרך ליישב את הספק. באמת השאלה הזאת היא תעמוד, מה בדיוק הייתה הוראה שרבי הורה בדיוספרה. מצוין. סיפור שני. רב מלכיה איקלה לוי רבי סמלאי. יום אחד בביתו של רבי סמלאי, הורה ושמחה, הורה חשוב בא להתארח שם, רבי מלכיה. וטלטל שרגה. רב מלכיה פסק כמו דעתו של רבי שמעון, מותר לטלטל נר, ובאמת טלטל נר. אבל זה היה בביתו של רבי סמלאי, ורבי סמלאי סבר, כמו רבי יהודה, שאסור לטלטל את הנר הזה. לכן, והקפד רבי סמלאי, כי הוא סבר כמו רבי יהודה, שהנר הזאת מוקצה. בבית שלי אתה צריך להחמיר, כמו החומרות שאני מחמיר. סיפור נוסף, רבי יוסי גלילה, כנראה רבי יוסי הגלילי, הקלה להטריד רבי יוסי ברבי חנינה, הוא הגיע להתארח בביתו של רבי יוסי ברבי חנינה. וטלטל שרגה, גם הוא פסע כמו רבי שמעון, שמותר לטלטל נר, טלטל בביתו, במקומו. פה זה כבר לא כתוב בביתו, פה כתוב במקומו. קודם זה היה לבי רבי סמלאי, לביתו של רבי סמלאי. פה החידוש היותר גדול זה היה במקומו. אותו אזור ששם הוא היה מרא דאתרא, הוא היה רב המקום. וטלטל שרגה, נר אחרי שהוא נכבה כמובן, גם במקרה הקודם. נר שנכבה, זה מה שהוא יתריל לטלטל. והקפד רבי יוסי ברבי חנינה, כי הוא סבר כמו דעתו של רבי יהודה. ופה הוא היה רב של המקום, כנראה שהיו צריכים להחמיר כמו דעתו. מקרה נוסף, סיפור נוסף, רבי אבאו כאיקלה להטריד רבי יהושע בן לוי, אבל מטלטל שרגה. זה רבי אבאו, הוא מאוד היה מקפיד לנהוג כמנהג המקום. זאת אומרת, הוא פסק להלכה למעשה כמו רבי שמעון, שמותר לטלטל נר אחרי שהוא קבע. רק מה? כשהוא הגיע למקום של כאלה שמחמירים, הוא היה מחמיר לכבוד הרב שהוא הרב במקום ההוא. אז לכן, כי כלל להטריד רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי הרי מתיר לטלטל נר. לכן, הוא גם כן טלטל, אבא מטלטל שרגה. אבל כי כלל להטריד רבי יוחנן, כשהגיע פעם למקום ששם הרב היה רבי יוחנן, אז לא אבא מטלטל שרגה. אולי מטלטל נר. שואלת הגמרא, מה נפשך? מה דעתו של רבי אבאו? כל מקום הוא עושה אחרת? מה הוא בעצמו סובר? אי כרבי יהודה סביר עלי, אם הוא סובר שנר הוא מוקצה, גם אחרי שהוא קבע, כמו דעתו של רבי יהודה, אז איך הוא יכול להקל כשהוא מגיע למקום של רבי יהושע בן לוי? לאבד כרבי יהודה. זאת אומרת, איך הוא יכול להקל בדבר שהוא סובר שזה אסור? ואי כרבי שמעון סביר עלי, ואם הוא סובר להקל כמו דעתו של רבי שמעון, שנר אחרי שהוא קבע הוא כבר לא מוקצה, לאבד כרבי שמעון, שיהיה עקבי בכל מקום שהוא מגיע, אני סובר שזה מותר, זה לא מוקצה. למה כשהוא מגיע למקומות של אנשים שמחמירים, למקום של רבי יוחנן, אז הוא לא מטלטל. מתרץ את הגמרא לעולם כרבי שמעון סביר עלי. חייבים לבאר שמבחינת רבי אבאו עצמו זה היה מותר. זאת אומרת, הוא לא התיר במקום שאחרים מתירים כי הוא רוצה לכבד אותם. מה שאסור זה אסור נקודה. אם הוא סובר שמותר, הוא יכול להרשות לעצמו להחמיר במקום שאחרים מחמירים. הוא סובר כמו רבי שמעון. ובשם כבודו דרבי יוחנן הוא דלא אב העביד. שכבד את רבי יוחנן, ששם רבי יוחנן פסק כמו רבי יהודה, אז במקומו של רבי יוחנן באמת החמיר לא לטלטל נר. אמר רבי יהודה. בדעתו של רבי שמעון כמובן, שמתיר לטלטל נר, כל מה שהוא מתיר זה דווקא שרגה דמישחה, נר של חרס ששמו שם שמן, ועם השמן הזה הדליקו את הלהבה של הנר. אז באמת שר לטלטולי מותר לטלטל את זה אחרי שהוא קבע כמו רבי שמעון. אבל נר דנפתה, נר מנפט, אסור לטלטולה. גם רבי שמעון מודה שאם את הנר מילאו בנפט ושמו שם פתילה והדליקו את הלהבה, גם אחרי שהנר קבע, רבי שמעון המקל סובר שאסור לטלטל את הנר הזאת. למה זה מאוד מסריח, זה לא ראוי. לשום דבר חוץ מלהדלקה, לא ראוי, אדם דוחה את זה לשאר תשמישים. ראינו כמה מקרים שרבי שמעון מודה, מקרים מאוד מאוד נדירים, שזה ייחשב מוקצה. ואחד הכללים זה, ברגע שאדם מקצה מדעתו את הכלי הזה למהלך כל השבת. כמו כשהוא משתמש בכלי גדול שיש שם מספיק שמן שתדלק להבה למשך כל השבת, אז רבי שמעון גם מודה שזה נחשב מוקצה, כמו שראינו לאל. וכן פה, ברגע שזה נר שהוא מדליקים בו בנפט, הוא כל כך מאוס, אף אחד לא ישים בתוך כלי שמקודם היה בו נפט, לא יכניס שם עכשיו כל מיני פירות או כל מיני פיצוחים ודברים כאלה. כי זה מאוס. אז לכן דבר כזה רבי שמעון מודה שזה כן יהיה מוקצה. אבל יש דעה שמקלה בדעתו של רבי שמעון. רבא ורב יוסף, דאמרי תרווי, ושניהם מסכימים, שנר דנפתה, נעמי גם, ששר לי לטלטולה, מותר לתת את זה לפי דעתו של רבי שמעון, כמו שמיד נראה, הטעם שמובא פה בסוגריים, הגמרא תכף תביא את הטעם הזה, שמכיוון שזה ראוי לחסות בו איזשהו כלי, הכלי, הוא נחשב כלי שהוא, מה אתה אומר, למה רבי שמעון יודע כלי שהשתמשו בו בשביל נפט, הדליקו בו נר עם נפט, למה רבי שמעון מודה שזה ודאי מוקצה? כי אין, אפשר להשתמש עם זה לשום דבר להיתר? לא, אפשר כן להשתמש עם זה לשום דבר של היתר, כמו שנראה בהמשך, אפשר לחסות איתו כלי. ספר את הגמרא, רב אביה איקלה לבי רבה, יום אחד הוא התארח בביתו של רבה. אבל מאיסן בעיקר אי בטינה, הנעליים שלו היו מלוכלכים ממתית. עתיו יפוריה קמי דרבה, הוא התיישב על המיטה לפני רבה. עכשיו הוא בביתו של רבה, הוא יושב על המיטה, הקפד רבה, רבה הקפיד שהוא תינף לו את המיטה. למה הוא לא ניקה את הנעליים לפני כן? בעל לצעורי, הוא רצה לצייר אותו בשאלות. תכף נראה הסבר נפלא, מה פירוש שהוא רצה לצייר אותו בשאלות. אמר לי, אז רבה שאל את רב אביה, תגיד, מהי תמה רבא דרב יוסף דאמרי תרוויו? שרגא דנפתא נמי שרי לטלטולי. למה רבא ורב יוסף שניהם מודים שרבי שמעון מתיר לטלטל בשבת נר שהחומר בעירה שלו היה נפט והוא נכבה הנר, הם מתירים לטלטל את הכלי אחר כך. למה הכלי הזה יכול להיות מיועד אחר כך לדברים? איזה דבר של היתר הוא יהיה מיועד? אתה יכול להגיד לי? תכף נראה למה בדיוק את השאלה הזאת הוא שאל אותו. טוב. אמר לי, אז רב אביה ענה לרבה, הועיל וחזיה לחסויי בימנה. מכיוון שהנר הזה שהכניסו בו נפט, נכון שהוא לא ראוי עכשיו להכניס בתוכו פירות, כי זה מאוס. אבל אם יש איזשהו כלי פתוח ורוצים לחסות אותו, אפשר להשתמש עם הנר הזה. אז רבה שאל אותו, אלא מעטה כל צרורות שבחצר מטלטלים. אם הסיבה שכלי, שנר, ששמו בו נפט, הוא לא נחשב מוקצה לפי רבי שמעון, כי אפשר לחסות איתו כלי, אז אם ככה כל אבן, אבן זה מוקצה בוודאי, כל אבן לפי רבי שמעון אמור לא להיות מוקצה. למה לפי רבי שמעון אבנים הם כן נחשבים מוקצה? הועיל וחזיה לחסויי באומנה, הדין היה נותן שצריך להתיר לטלטל את האבנים, כי גם איתם אפשר לחסות איזשהו כלי. ענה לו רב אביה, אמר לי, לנר איקה תורת כלי עלי. זה לא סתם כמו כל אבן. אמנם אנחנו לא משתמשים בכלי הזה לדברים של היתר בדרך כלל, אלא רק בשביל להדליק בו נר, אבל יש לו תורת כלי אחרי הכל. אבל הנה, האבנים האלה, לקה תורת כלי עלי, אין עליהם שם של כלי. ואני עוד יוכיח לך את זה מברייתא. מי לא תניה? על סוגי תכשיטים של אישה, השאירים, שזה צמידים, והנזמים ששמים באף, והטבעות שעונדים על האצבע. בשבת, אנחנו נראה בהמשך המסכת, בדף נ"ט, חכמים אסרו להוציא רשות הרבים, ככה רש"י לומד, שהכוונה לרשות הרבים, את התכשיטים האלה. למה? חוששים שהאישה תפגוש איזה חברה ברשות הרבים. ככה, כשהאישה לובשת את התכשיטים האלה כמו שצריך, אין בעיה לצאת עם זה לרשות הרבים, כי זה דרך מלבוש. כל הבעיה, היא תצא לרשות הרבים, היא תפגוש איזה חברה, והיא תגיד לה, שמעת, קניתי את הבת חדשה, מאוד מאוד יפה. את רוצה לראות? הנה, הנה, סתכלי, סתכלי. היא תוציא את זה מהאצבע ותראה לה. הוצאת את זה מהאצבע, את עכשיו מטלטלת את זה ברשות הרבים. ככה את כל התכשיטים, חוששים שהיא תראה את זה לחברותיה ברשות הרבים, והיא תבוא לטלטל את זה שם. לכן אסרו לצאת לרשות הרבים עם התכשיטים האלה. אמנם אסרו על האישה לצאת עם תכשיטים כאלה לרשות הרבים, אבל אל תחשוב שבגלל זה זה מוקצה. אם היא משתמשת עם זה בבית, היא רוצה לשבת, על זה לשבת עם זה בשולחן שבת, עד הרבה זה בסדר גמור. הרי אין ככל הכלים הניטלים בחצר, מותר לטלטל אותם, ולא רק כשזה לבוש עליה, גם יכולה לקחת את הטבעת, לשים אותה קופסת תכשיטים, אין בעיה לטלטל את זה, זה לא מוקצה. ואמר אולה, מה טעם? למה מותר לטלטל את התכשיטים האלה? הועיל ואיקה תורת כלי עליה. כיוון שיש לזה תורה של כלי. הריטב"א אומר שאפשר לחסות עם זה איזשהו כלי. אז לכן זה לא נחשב מוקצה התכשיטים האלה. אז משלים לפי זה רב אביה, החנמי, גם לגבי נר של נפט, אתה שואל אותי, למה לפי דעת רבי שמעון מותר לטלטל את זה? רבא ורב יוסף מודים שמותר לטלטל את זה לפי דעתו של רבי שמעון, הואיל ואיכא תורת כלי עלי. כיוון שיש עליו תורת כלי, לכן אפשר. זאת אומרת, בעצם רב אביה ענה תשובה מצוינת. אתה שואל אותי מה שונה נר שמדליקים אותו עם נפט מסתם אבנים, שזה יש עליו תורת כלי, ולסתם אבנים אין עליהם תורת כלי. אז שאלה שלנו, על מי אנחנו מדברים פה? רבא. עמוד של אש, מי היו האמוראים? קדושי עליון. מה, בן אדם נכנס אליך הביתה עם נעליים, לכלך את המיטה בשביל צריך לצייר אותו? אפילו אנשים בדורנו, יש כאלה שזוכים לזכך את המידות שלהם, לא יעשו דבר כזה. אז רבא, אין לנו השגה במחשבות הפשוטות שלו, בטח לא בעניינים האלה. מסביר החתם סופר, דבר פילי פלאים. כותב את זה לפני, בהקדמה לחידושים שלו על מסכת ביצה, אז יש לו סוגיה דמוקצה, ממש הקטע האחרון של ההקדמה. הוא כותב שם, הגמרא מספרת, המשך המסכת דף קוף חף דלת, הגמרא מספרת שם שרב הפעם הלך בדרך ברשות הרבים, והתלכלך לו הבגד, הנעל, אותו סיפור פחות או יותר, כן? התלכלך בטיט. בא משמש בקודש, לקח איזשהו חתיכת צרור או משהו, ובא לנקות את הטיט. עמדו שם הרבנן, התחילו לגעור במשמש, שבת, מוקצה, מה קורה לך? איך אתה לוקח אבן? טלטל אבן בשבת? אמר רבא, לא מספיק שלא למדתם, אתם עוד מלמדים? מה זאת אומרת? זה מוקצה? למה זה מוקצה? הרי את אותו אבן אפשר להשתמש איתו בשביל לחסות איתו כלי, זה לא מוקצה. אותו חתיכת זה שרוצה לנקות איתו. זאת אומרת, אומר החתם סופר, רב הבא בעצם להוכיח את רב אביה, למה לא יכולת לנקות את הנעליים שלך? למה השארת אותם עם טיט? אני בשמחה רבה מוכן לקבל את הטיט שיש לך בנעליים, לא אכפת לי שהמיטה מתלכלכת, לא זה הבעיה, אבל אתה תמיד חכם, למה לא ניקית את הנעליים שלך עם הטיט? מה, היה חסר אבנים שתוכל איתם לנקות את הנעליים? אמר לו רב אביה, אני סובר שאסור לטלטל, אני לא סובר שאפשר לטלטל את האבנים האלה. אתה, כשרבא שאל אותו, תגיד, מה שונה כלי של נפט משאר אבנים? הוא ציפה שרב אביה יענה לו, נכון, זה באמת לא שונה, וגם שאר האבנים מותר לטלטל, בגלל שזה ראוי לחסות איתו כלי, כי כמו שרבא בעצמו סובר, שהוא הרי התיר לטלטל אותם בשביל לנקות עם זיתית, אבל רב אביה לא סבר ככה, הוא סבר כמו דברי הברייתא, שבשביל שיהיה מותר לטלטל צריך שיהיה תורת כלי על אותו חפת, לכן הוא אמר, אני לא הייתי יכול לקנח את הטיט, מכיוון שלדעתי האבנים האלה הם כן מוקצה. אמר נחמן בר יצחק, בריך רחמנה, ברוך השם, דלוקסיפי רבא לרב אביה, שרבא לא ויש את רב אביה, כדי שלא יהיה לו עונש לרבא על זה שהוא ויש את רב אביה. שבאמת היה לרב אביה תשובה מה לענות, זה באמת שונה העניין של האבן מהכלי של הנר שמבעירים אותו בנפט. אביה היה תלמיד בהתחלה של רבא, אחרי שרבא נפטר, מי נהיה ראש ישיבה? רב יוסף. אז בהתחלה אביה הקשה קושייה לרבא, והגמרא מספרת את הקושייה, ואחרי זה הגמרא תביא את הסיפור שאביה הקשה לרבו שלאחר מכן רב יוסף, ובזה בעזרת השם נסיים. רמי לאביה לרבא, סתירה בדברי רבי שמעון. תשמע מה רבי שמעון אומר בברייתא. תניא, דלק נר ונכבה, ונשאר שם שמן. מותר השמן שבנר ושבקערה, אסור להשתמש עם, הנר, עם השמן הזה בשבת. ורבי שמעון מתיר. זאת אומרת, רבי שמעון אומר, אלמה לרבי שמעון לטלי מוקצה. זאת אומרת, רבי שמעון אומר, תראה, זה שהנר בער בכניסת שבת עם השמן הזה, ובמהלך כל בין השמשות השמן הזה היה מוקצה לנר שדלק, להבה שדלקה, לא הופך לי את השמן הזה למוקצה לכל השבת. ואחרי שהנר קווה, אז השמן יהיה מותר. אז אני שואל אותך סתירה, הורמינו, יש משנה מסכת ביצה. לגבי אדם שיש לו בהמה, הם קדושת בכור. עכשיו, בזמן בית מקדש, שיבנה במהרה בימינו, מביאים את הבכור הזה לכהן, והכהן שוחט את הבהמה הזאת, מקריב אותה בתור קורבן בכור, לפי כל הכללים של קורבן בכור. אבל בזמן שאין בית מקדש, מה עושים עם בהמת בכור? מחכים שיהיה במום. ברגע שיהיה במום, אז יש הלכה מעניינת בבכור, שברגע שיש בבהמה מום, אפשר לשחוט אותה. בן אדם יכול לשחוט אותה כמו כל בהמה. עכשיו, בשביל שאנחנו נדע שזה באמת מום, לא כל דבר יש לו הגדרה של מום, צריך להראות את הבהמה למומחה. באמת היו רבנים מומחים גדולים שיכלו לדעת, ובעזרת השם גם בעתיד יהיו לנו רבנים מומחים גדולים שיכלו לדעת על מום של בכור, האם זה נחשב מום קבוע לפי ההלכות של מומים, שהבכור הזה כבר לא ראוי להיות קורבן, ואז מותר לשחוט את הבהמה הזאת כמעט כמו בהמה רגילה, לא ממש כמו בהמה רגילה, אבל כמעט כמו בהמה רגילה. וודאי לשחוט אותה גם ביום טוב, כי ביום טוב הרי התירו מלאכה שהיא לצורך אוכל, לצורך אוכל נפש, התירו ביום טוב. אז מותר לשחוט ביום טוב בהמה, רק מה? פה יש לנו בהמת בכור. האם מותר לשחוט אותה ביום טוב? אם אין בה מום, בוודאי שאסור, גם באמצע השבוע אסור. אבל אם יש בה מום, האם מותר לשחוט אותה ביום טוב? רבי שמעון אומר, כל בכור כזה שאין מומו ניכר מערב יום טוב, אין זה מן המוכן. אם לא בדקו את המום של הבכור לפני יום טוב, וראו שזה מום קבוע ומותר לשחוט את הבכור הזה, אפילו לא בתור קורבן, אחרי שנכנס יום טוב, גם אם יש בו מום, וגם אם עכשיו מומחה אומר שזה מום קבוע, זה מאוחר מדי. אנחנו צריכים שברגע שנכנס יום טוב, כבר תדע בצורה ודאית שהמום שיש בבכור זה מום שמתיר את הבכור הזה לשחיטה. אבל אם כשנכנס יום טוב, לא היה את המום הזה ולא ידענו שהבכור ראוי לשחיטה, אי אפשר עכשיו, גם אם נהיה מום וגם אם המומחה אומר לך שהמום הזה הוא מום, שאפשר לשחוט על סמך זה בכור, אתה כבר לא יכול לשחוט יותר. כך אומר רבי שמעון. עכשיו אומר רבי לרבא, אני לא מבין. זה אותו רבי שמעון? למה? מה זה שונה מנר? מה זה שונה מהשמן שבנר? נכון שבתחילת שבת השמן שבנר היה מוקצה ללהבה. אבל אחר כך הנר נכבה, אומר רבי שמעון השמן הזה כבר לא מוקצה. אז למה לעניין בכור לא אומרים אותו דבר? נכון שבתחילת החג, תחילת יום טוב, הבכור הזה היה מוקצה, כי לא היה בו מום, לא היה אפשר לשחוט אותו. אבל עכשיו כבר יש בו מום, והמומחה בא ובדק אותו, והוא ראה שזה מום שאפשר לשחוט על סמך זה. למה שתגיד שזה עדיין נשאר מוקצה לפי רבי שמעון? שאלה חזקה. ענה לו רבא, אך יאשת, מה המקרים האלה דומים? אני אגיד לך את החילוק ביניהם. הטעם, לגבי שמן שבנר, שהדליק אותו האדם לכבוד שבת קודש, האדם יודע שבסוף הנר הזה יחבא. יודע שהנר הזה בסוף יחבא. אז לכן אדם יושב ומצפה מתי תכבה נרו. כי בראש שלו הוא לא מקצה את הנר, את הכלי של הנר, כי הוא יודע שבשלב מסוים זה יחבא. אז אצלו בראש הוא לא מקצה את הנר הזה לגמרי בשבת הזאת. אז הוא ידע שאם יחבא הנר, אז השמן הזה יוכל להשתמש לו לצרכים אחרים. לעומת זאת, הכה לגבי בכור, מה חייב להיות שהבכור הזה יהיה בו מום? ממש לא. גמרא מספרת מסכת בכורות, שהיה איזה רומאי אחד שראה בהמה זקנה, שהוא ראה אותה ככה עם כל הצמר ועם כל הזה, מגודלת ומוזנחת. הוא שאל מה זה? אמרו לו זה בכור שלא נהיה בו מום. הוא לקח את הרומח, עשה לו מום באוזן. זאת אומרת, יכול להיות שהבכור הזה יישאר ויישאר ויישאר ולא יהיה בו מום. מה אפשר? אסור הרי לגרום לו אפילו למום. אז מה? לא חייב להיות שביום טוב הזה בדיוק יהיה מום לבהמה. אדם לא יושב, אדם יושב ומצפה מתי ייפול בו מום, בלשון של שאלה לגבי בחור, מה פתאום? מימר אמר, הוא חושב בליבו, בשביל שאני אוכל את הבחור הזה ביום טוב, אתה יודע כמה דברים צריכים להיות? קודם כל, מי אמר דנפיל בימומה? מי אמר שבכלל יהיה בו מום ביום טוב הזה לבחור הזה? וגם אם תמצא לומר דנפיל בימומה, בוא נגיד, תטיל את המטבע, ובדיוק הוא ייפול, ובדיוק יהיה בו מום ביום טוב הזה. מי אמר דנפול במום, נפול במום קבוע? מי אמר שזה יהיה מום שנשאר? אולי זה מום עובר, ואז בכלל לא מתיר את הבחור? לשחיטת חולין. ואם תמצא לומר דנפל במום קבוע, אתה יודע מה? גם זה על הצד שכבר יהיה בו מום קבוע. כבר נפל מום, כבר המום הזה יהיה קבוע, בוא נגיד. בסדר. מי אמר מזדקק לחכם? מי אמר שתמצא איזה חכם? שימצא זמן באמצע החג, עם כל האורחים שבאים אליו, עם כל התפילות הנפלאות שיש לנו. מי אמר שימצא זמן בכלל איזשהו מומחה שיבוא לבדוק לך מומים עכשיו? מי עמד מזדקק לי חכם? לכן הבן אדם הזה אומר, שמע, מבחינתי, בימה שהייתה ראויה בערב יום טוב, אני מאמין שאני אוכל לשחוט אותה ביום טוב. אבל הבחור הזה, אין בו מום, מבחינת האדם הוא מקצה אותה למהלך כל היום טוב, לכן רבי שמעון סובר שזה מוקצה. שואלת הגמרא, מטיב רמי בר חמה, עמדנו משנה, אישה שנודרת נדר, תורה אומרת בתחילת פרשת מטות, שיש לפי כללים מסוימים אפשרות שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו. וזה אמור ללכת מאוד בקלות. היא נדרה, הוא שמע את הנדר באותו יום, מפר לה את זה, אומר הנדר הזה מופר והנדר מתבטל. אומרת המשנה, מפירים נדרים בשבת. מותר לעשות הפרת נדרים לאישה גם בשבת. נדרה למשל שהיא לא תשתה מרק השבת הזאת, הוא שומע, חוזר מהתפילה, הוא שומע את הנדר, אומר לה מופר לך, את יכולה לשתות. אז לפי כללים מסוימים, אפשר להפיר נדרים, אפשר גם להפיר נדרים בשבת. נשאלת השאלה והמי, איך אפשר להפיר נדרים בשבת? למה? בוא נאמר שעכשיו כל האוכל מוקצה בשבילה. כי היא השיחה דעתה מהאוכל הזה. היא השיחה דעתה מהמרק. בפרט, אם היא נדרה נדר על מרק מסוים, כי הרי לשון נדר, אדם מוסר על עצמו מאכל מסוים, דבר מסוים. הרי היא הרי אסרה את המרק הזה עליה. למה שהמרק הזה לא יהיה מוקצה? היא השיחה דעתה במהלך כל השבת מזה. וגם פה אנחנו יכולים לומר, אתה יודע מה, אבל אולי הבעל יפיר לה את הנדר. אולי בשביל זה זה לא יהיה מוקצה. מי אמר מזדקק לבעל? מי אמר שהבעל יסכים להפיר את הנדר? יגיד שמי, כזה מרק טוב שאת אחד? אדרבה, תישארי עם הנדר הזה, אני אוכל גם את המנה שלך. מי אמר שהוא יוצא להפיר לה את הנדר הזה בכלל? אז למה שם אנחנו אומרים שאפשר להפר את הנדר באמת בשבת? מה זה שונה מהבכור שאנחנו אוסרים ביום טוב לשחוט אותו? אנחנו אומרים שזה מוקצה. תרץ את הגמרא, הטעם. אתה יודע למה המאכל הזה הוא לא מוקצה? יסוד בדיני נדרים. כדי רב פינחס משמי דרבה. דאמר רב פינחס משמי דרבה. כל הנודרת, אז אצלה בראש, במקום עמוק בתוך הראש שלה, היא חושבת, אני נודרת רק בתנאי שבעלי לא יפר את זה, שבעלי יסכים לנדר הזה. על דעת בעלה היא נודרת. ולכן, היא סומכת שהוא יפר לה. היא לוקחת בחשבון שבעלה כבר מכיר אותה, ויכול להיות שתנדור נדרים, והוא יפר לה כבר את הנדרים. לכן, היא לא מקצה את המרק הזה, או את האוכל שעליו היא נדרה, או את כל דבר מה שהיא נדרה, היא לא מקצה את זה בשבת. שואלת הגמרא בסדר, זה לגבי בעל ואישה, בסדר. אבל מה לגבי קשר אדם? מותר לעשות התרת נדרים בשבת? הרי יש הבדל בין הפרת נדרים, הפרה עם פי, לבין התרת נדרים עם תף. מה ההבדל? הפרת נדרים זה הבעל מפר לאשתו, האבא מפר לביתו קטנה, שבביתו עדיין, שלפי הכללים כמובן, שמובעים במסכת נדרים. זה הפרה, הוא פשוט מפר את זה, הוא אומר, זה לא נדר. לא צריך אפילו למצוא, רגע, כשנדרת, ידעת ככה, התכוונת לככה, לא צריך. מפר, גמרנו. אבל התרת נדרים, זה נאמר על חכם, שבא אליו כל בן אדם, לא אישה לבעלה או בת לאביה. כל בן אדם יכול לבוא לחכם, ספר לו, תשמע, נדרתי נדר, אני לא יכול לקיים אותו, מה עושים עכשיו? אומר לו, החכם, רגע, אם היית יודע שהרב יצטער מאוד וכולי, להתיר לך את הנדר, כל מיני סוגי התרת נדרים שמובעים במסכת נדרים. אם היית יודע את זה, היית גם נודר. הוא אומר, לא, היא לא הייתי יודע ככה, לא הייתי נודר. והחכם מוצא פתח של התרה, מתיר את הנדר. מותר לעשות את זה בשבת דבר כזה? אתה לא יכול להגיד כל אדם שנודר על דעת החכם הוא נודר. ואז תגיד, שמה, זה לא נהיה מוקצה המאכלים שהוא נדר מהם. פה אתה לא יכול להגיד את זה. ובכל זאת מה אומרת המשנה? נשאלים נדרים של צורך השבת, זה קשור לשבת הנדר הזה, נשאלים עליהם אפילו בשבת, והמי? למה? למה? אולי תאמר גם פה, מי אמר זה מזדקק לחכם? מי אמר שלחכם בשבת יהיה זמן בתפילות, עם תפילות מוספות וקריאת התורה, ואחרי זה יש סעודת שבת ויש להיות עם הילדים, להיות עם המשפחה? מי אמר שהרב ימצא לך זמן עכשיו להתיר את הנדר? אולי נאמר שבאמת כל הדברים שהוא אסר אותם עליו יהיו מוקצה בשבילו? כן, מי אמר זה מזדקק לחכם? תרץ את הגמרא, תראה. להתרת נדרים, אם החכם הזה לא יהיה לו זמן, אתה כבר תמצא חכם אחר שיש לו כן זמן. וגם אם לא תמצא חכם, מספיק שלוש אדיוטות. גם כאלה שהם לא רבנים גדולים, אלא הם, איך אומרים, יש כללים מסוימים, מי גם נחשב אדיוט לעניין זה, אבל הטעם, גם אם לא יהיה חכם, לגבי התרת נדרים, היא לא מזדקק לחכם. אם הרב יהיה עסוק מדי, ולא יהיה לו זמן להתיר לך את הנדר, סגי עלי בשלושה אדיוטות. מספיק שלושה אפילו כאלה שהם לא מומחים, יכולים להתיר לך את הנדר. ובזה, אדיוטות אפשר למצוא הרבה. וגם אדיוטות מיוחדים, שיכולים להתיר נדרים, שזה לא כל אדיוט יכול להתיר נדרים, כמובן, כן? גם כאלה יש, כאלה שתמצא. אבל לך על עניין בחור, אדיוט לא יכול להתיר בחור. חייבים מומחה. אז על זה אני אומר, מי אמר זה מזדקק לחכם? מי אמר שימצא חכם שיתיר לו את המום הזה? לכן, לעניין נדרים, אפשר בשבת להתיר נדרים, אבל לעניין להתיר בחור, שצריכים דווקא מומחה, ומי אמר שהמומחה בדיוק יוכל להתיר לך את המום הזה, לכן זה יהיה מוקצה, הבחור הזה יהיה מוקצה לכל היום. טוב, זה היה השאלה שהבא ישאל את רבא, ועכשיו, אחרי שרבא נפטר, או יכול להיות שזה לפני שרבא נפטר, בכל אופן, שאלה נוספת שהבא ישאל את רב יוסף. רם אלי, הבא אל רב יוסף. סתירה בתברי רבי שמעון. מי אמר רבי שמעון, קבתה מותר לטלטלה? רק אם היא נכבטה, רק אם הנר נכבה מותר לטלטל אותו? קבתה אין, לא קבתה לא? איזה מין שאלה. מה עוד אתה רוצה שרבי שמעון יתיר? כן, הוא רוצה להתיר את הנר גם כשהנר דולק. כל זמן שהנר דולק אפשר לטלטל, ככה הוא רוצה לעשות. ככה הוא רוצה להתיר. למה אומר רבי שמעון שרק אם הנר קבע, הוא לא מוקצה? למה כשהנר דולק הוא כן יהיה מוקצה? קבתה אין, לא קבתה, לא? מה הייתה מה? למה באמת? אז הוא ענה לו, ענה לו רב יוסף לאביי, אני אגיד לך למה. דילמה, בהד דינה קיטלה, קבתה. אולי כשהוא יחזיק את הנר, טלטלטל את הנר, הנר דולק. אבל אדם יחזיק את הנר, יטלטל אותה, אולי זה יחבל לו ביד, כשהוא מטלטל את זה. אז הוא שאל אותו, אביי את רב יוסף, אם זה הטעם, אז מה הבעיה? הרי כשאדם טלטל את הנר, הוא לא מתכוון לחבות את הנר. ולפי רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר. השאמין עלי לרבי שמעון דאמר, דבר שאינו מתכוון מותר. איפה שמענו את זה? אני אספר לך. דתניא רבי שמעון אומר, אדם הגיע הביתה, רגע, אין מקום לילד פלוני? תביאו כיסא. הולכים מביאים לו כיסא, גוררים את זה. רגע, מה אתה גורר? עשית פה חריץ. עכשיו עשית מלאכת חורש. אומר רבי שמעון, זה בסדר. למה? גורר אדם כיסא, מותר אפילו לגרור מיטה וספסל על הקרקע, בלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, וכמובן גם בתנאי שלא חייב להיות שיהיה חריץ. זה נקרא פסיק רישי ולא ימות. כמו שאומרים, תוריד את הראש של השור ונראה אותך עושה שהוא לא ימות. זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. אבל פה מדובר במקרה כזה שזה לא פסיק רישי, כמו שזה נקרא. זה לא בוודאות יעשה חריץ. מקרה כזה רבי שמעון מתיר. אז אם כן, פה, לגבי טלטול של נר, אני מתכוון שזה יחבא? לא. אני מתכוון לטלטל את זה. אז, גם אם הכי גרוע זה יחבא, קודם כל יכול להיות שזה יפריע לי למה זה התקבע, כי אני התכוונתי לטלטל את זה, כי אני רוצה אור בחדר השני. וחוץ מזה, ודאי שאני לא מתכוון לטלטל את הנר, אני לא מתכוון לחבות את הנר הזה. אז למה שזה יהיה אסור, לפי רבי שמעון? תרץ את הגמרא, יש הבדל. לגבי נר, פה רבי שמעון יאסור לטלטל אותו, כי אולי הוא יחבק, למרות שאם הוא יחבס דבר שאינו מתכוון, למה? כל אחד דכי מכוון, איקס איסור הדאורייטה. כל מקום שאם אדם בכוונה היה עושה את המעשה הזה, הוא היה עובר על איסור מהתורה, כמו פה, כשאדם טלטל את הנר, וזה נכבה לו, וככה הוא מכבה אותו, הוא עובר על איסור מהתורה אם הוא עושה את זה בכוונה. זה דרך ככה לחבות נר, להזיז אותו, וככה הוא נכבה, ככה להזיז. אז גם כי לא מכוון גזר רבי שמעון מדרבנן. גם אם בסוף זה נכבה שלא בכוונה, אומר רבי שמעון מדרבנן זה יהיה אסור. פה רבי שמעון לא יגיד דבר שאינו מתכוון מותר. אבל מתי אנחנו אומרים שרבי שמעון אומר דבר שאינו מתכוון מותר? זה למשל לגרור כיסא או ספסל או מיטה, שגם כל אחד יכוון, גם אם הוא יתכוון באמת לעשות חריץ עם המיטה הזאת, איקה איסור דרבנן, הוא רק עובר על איסור דרבנן, כי זה לא דרך לחרוש עם כיסא. אתה בחיים לא תמצא חקלאי או אחד במושב שרוצה עכשיו לחרוש את השדה, והוא ייקח כיסא לחרוש עם זה את השדה. זה לא כדרכו. אז גם אם האדם חורש בצורה כזאת, לא שזה מותר, זה אסור אמנם, אבל זה לא אסור מהתורה, זה רק אסור מדרבנן. אז לכן, גם אם הוא התכוון לעשות את החריץ עם הכיסא, הוא לא עובר על איסור מהתורה, אלא זה רק איסור דרבנן, אז כי לא מכוון, שרי רבי שמעון לכתחילה. אז פה, כשהוא גורר את הכיסא, כי הוא רוצה כיסא, רק קשה לו להרים את זה, אז לכן הוא גורר, אז רבי שמעון מתיר לכתחילה, אפילו שבסוף יכול להיות שיצא מזה חריץ. שואלת הגמרא, מטיב רבה. אז רבה הקשה קושייה על התירוץ הזה של רב יוסף. שאלת לך שאלה, אחד שרוצה למכור בגדים של שעטנז, שעטנז, ריבונו של עולם, למה למכור? הוא רוצה למכור את זה לנוכרי, נוכרי אין לו מצווה של איסור לבישת בגד של שעטנז, מותר, אבל מה? בזמנם הנוהג היה שהמוכר היה לובש את הבגד כשהוא הולך למכור אותו, זה לא כמו היום שיש לנו מדפים מלאים בבגדים, פעם לעשות כל בגד היה עבודה מאוד קשה. עד שהיו עושים את החוט, ועד שהיו עושים את הבד, ועד שהיו תופרים את הבגד. אז כל בגד היה יקר, ולמכור את הבגד, הבן אדם היה בעצמו לובש את הבגד, ומראה את זה לאנשים, את הבגד כשהוא לבוש בו. אז מוכרי כסות, מוכרים כדרכן, מותר להם ללבוש את הבגד, אפילו של שעטנז, אם הם מוכרים את זה לנוכרי, כמובן שתוספות בלעל, לא אומר שזה הכוונה שיש לו חוץ מזה עוד בגד. ובלבד שלא התכוון ליהנות בזה שהוא לובש את הבגד של שעטנז, בחמה מפני החמה או בגשמים מפני הגשמים, אבל מעיקר הדין זה מותר. והצנועים, אלה שרוצים שלא ידברו עליהם שהם עוברים עבירה, מפשילים במקל לאחוריהם, לא שמים את זה על איזשהו קולב או משהו ולא לובשים את זה בעצמם. עכשיו, זה שהמשנה פה מתירה ללבוש שעטנז, זה לפי דעתו של רבי שמעון. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, והאחה פה לגבי לבישת שעטנז, ואם הוא מתכוון כן ליהנות, איזה עבירה הוא עובר, מהתורה או מדרבנן? ואחד, אם חלילה כי מכוון, איסור הדאורייתא איכה, הוא עובר על איסור מהתורה, לא תלבגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. כן, לא תלבש כליים, ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. ובכל זאת אתה רואה, כי לא מכוון, אבל אם הבן אדם לובש את הבגד, והוא לא מתכוון ליהנות ממנו, שרי רבי שמעון לכתחילה, רבי שמעון מתיר ללבוש את הבגד הזה בשביל למכור אותו לנוכרי, אז אתה רואה שרבי שמעון סובר שגם במקרה שאם האדם היה מתכוון לעשות את המעשה של האיסור, הוא היה עובר על מעשה איסור מהתורה, אבל דבר שלא מתכוון מותר. אלא מתרצת הגמרא, אמר רבה, הנח לנר שמן ופתילה, הכלי של הנר, השמן שבתוכו והפתילה, כל אלה, למה רבי שמעון עושה לטלטל אותם? הועיל דנעשה בסיס, זה הפך להיות מקום של מושב, לדבר האסור לשלהבת, ששלושתם הם הבסיס של השלהבת, ולכן כיוון שהשלהבת היא בוודאי מוקצה, כמו שאומרים בשם החזון איש, שהאדם לא רוצה לגעת בשלהבת כדי שלא תכבה, אז אם כן זה ודאי מוקצה, אז גם הפתילה, השמן והנר, שלושתם הופכים להיות בסיס, וזה הסיבה שרבי שמעון סובר שהם יחשבו מוקצה. ועד כאן דף ממבב.